שאלתי אותו למה, הוא אומר לי, מה זאת אומרת? זה פשע, להיות פושע, זה דרך חיים. להיות עבריין, זה סתם.
מה הקריירה שלך לימדה אותך על רוע?
שאלה טובה. מה זה מוסר? מה זה ערכים? מתי מותר להרוג? יש לי סבון מאוד מיוחד, שאני פיתחתי אותו. וכל יום אני מגיע הביתה, נכנס למקלחת, אני אומר לכל מי שבבית, עוד כשעה אני נפגוש אתכם, ונכנס ושוטף את עצמי בחדר מיוחד, עם סבון מיוחד, ומתקלף מכל מה שהיה באותו יום, עד ליום הבא. מחר יש בחירות. הייתי רק מחתים את הצדדים, את שני הצדדים. אתם מתחייבים לכבד את תוצאות הבחירות למשך 4 שנים. אני יודע איזה צד לא יחתום על זה.
טוב, האורח שלי היום הוא עורך דין ציון אמיר. ציון הוא עורכי הדין המוכרים והמצליחים ביותר בישראל. הוא כיהן בעברו כראש לשכת נשיאות בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין בישראל, ובעברו ייצג כמה מהשמות הגדולים ביותר בעולם הפשע הישראלי, כמו פליקס אבוטבול ובנו אסי, את משפחת פרוניאן, את אחד הנאשמים בהצתת הבית של משפחת דוואבשה, ואת אחד הנאשמים ברצח מוחמד אבו חדיר. כמו כן, גם ייצג נאשמים מעולם הבידור, כמו דודו טופז, משה איבגי, גונן סגב, והרשימה עוד ארוכה. מה שלומך?
שלומי טוב, טוב מאוד אפילו. כמו תמיד, או שאני בדרך לבית משפט, או שאני בדרך מבית המשפט, מתמודד עם כל מיני אתגרים ורעיונות יצירתיים בתוך האולם.
מעניין ממש. לפני שניכנס למתרחש במדינה בתקופה האחרונה, שמעתי אותך מתבטא על זה לא מעט, ואני אשמח לגעת בזה, אבל אשמח להתחיל מלשאול אותך בכנות, פגשת את גדולי הפושעים בישראל באמת מקרוב, מה הקריירה שלך לימדה אותך על רוע?
שאלה טובה. היו תקופות שחשבתי שהרוע הוא ברור, מובהק, מוחלט, ותמיד אפשר לראות אותו בעיניים, ותמיד אפשר לזהות אותו, ותמיד הוא רע. תמיד האיש, הרוע מיוחס לו, איש רע. היום אני חושב שזה יותר מורכב, התמונה יותר מורכבת. כשאתה מסתכל על הרוע בעיניים, או בלבן של העיניים, אתה רואה משהו אחר. לא תמיד, אבל אתה יכול לראות משהו אחר. אתה יכול לראות, אתה יושב מול האדם האמתני ביותר, שמשטרת ישראל מתארת ועיתונאים מתארים בצבעים עזים את אישיותו של איזה גנגסטר גדול, ועם כל מיני כינויים, גדול הזה, גדול הזה, הסנדק, וכל מיני תארים ושמות כאלה. ובתור צעיר, או איש צעיר לא מנוסה, מתוך צפייה מבחוץ, אתה, הדמויות האלה יכולות להפחיד אותך, להטיל עליך אימה ולחשוב שזה הרוע בהתגלמותו, ולפעמים עד לרגע שאתה פוגש אותו. אתה פוגש אותו וזה יכול להיות איש מקסים, יכול להיות איש מפוחד, איש מלא חרדות קיומיות, כמו כל האנשים, והוא זקוק לחיבוק. גם, הקשוח הזה לפעמים זקוק לכתף התומכת הזאת. אז הרוע הוא לא מוחלט, והרוע הוא לא מובהק, וזאת התמונה המורכבת של הדברים. זאת אומרת, במילים אחרות, האדם איננו רע מנעוריו, אני לא מאמין בזה. אני מאמין שהאדם הוא טוב, ובדרך יש קלקולים.
מה זאת אומרת? זאת אומרת, בסטייה מהדרך שבה הוא חשב שהוא הולך, הוא נקלע למצבים?
תראה, בתפיסה הזאת, בקצה שלה, שהיא באמת סוגיה מאוד מורכבת, פילוסופית. אם ניקח את הקו הזה שסרטטתי ונלך אותו עד הסוף, כמעט אין אשמים. אתה כמעט לא תמצא אשמים, כי לכל אדם יש סיבה למה הוא הגיע לאן שהוא הגיע. זה תהליך בלתי נגמר של סיבה ומסובב. יש כאלה שיכולים לסנגר על היטלר.
כן.
יכולים להגיד, תשמע, הילד הזה נולד לאבא, אני לא יודע אם זאת המציאות, כן? אבל לאבא מטורף, שאנס את אמא שלו מול העיניים שלו מגיל 3 או מגיל 2, שעשה בו מעשים איומים ונוראים, האבא בבן היטלר, שנשמתו הושחתה עד דק בידי הוריו, וזאת התוצאה שאנחנו מקבלים 40 שנה יותר מאוחר, כשהוא משתלט על גרמניה. האם הוא אשם? עכשיו, תיקח אותו לפסיכיאטרים, חלק מהפסיכיאטרים יגידו, איננו כשיר לעמוד לדין. רוב הפסיכיאטרים יגידו, כשיר לעמוד לדין. בית משפט יגיד, או הפילוסוף המשפטי, יבוא ויגיד, אני לא יכול להעמיד את זה לדין, או יגיד, אני חייב להציב גבולות. והגבולות האלה זה החוק. ואני רוצה להניש, ואני רוצה לרסן אנשים, ואני רוצה להגן על אחרים. אז אני חייב להקריב אותו. אני מקריב אותו לטובת עשיית חסד עם הרבה אנשים. אז הדיון הוא מאוד מורכב. אני לא רוצה להיות במקום הזה. זאת אומרת, אני רוצה להאמין שחברה בריאה, אנושית, דמוקרטית, חברה שרוצה להגן על החלשים, חייבת לעשות את הבחירה שלה. זאת אומרת, אתה מעניש גם כשלא בטוח שהאיש... אדם שיקור, הוא לא שולט במעשיו, בשכרות טוטלית. הוא לא מודע על המעשים שלו. הוא לגמרי פועל בצורה לא רצונית. והוא ביצע מעשה פשע. צריך להניש אותו או לא? אם אנחנו נגיד לא, כי הוא לא פעל מרצייה, זה לא היה הנאשם, זה היה מישהו אחר שהתחזה לו במרכאות. מה עושים? אז הסוגיה של הנישה ושל האחריות היא שאלה מאוד מורכבת. כסוג של אנקדוטה במרכאות, אני יכול להגיד לך שאני בטוח שבעוד כמאה שנים, נגיד מהיום, ידברו על הנישה של אנשים כליאתם בכלא, זורקים אותם לתוך איזה תא קטן מצחין בלי אור ובלי חלון, בלי אוויר צח, וזורקים את המפתח לים. ואחרי 20 שנה הוא צריך להשתחרר, או 40, או בכלל לא. ואני חושב שבעוד 100 שנה יבואו חכמי משפט וחברה, והוגים, ויגידו שלפני 100 שנה, היה איזה שבט, איזה הומו סאפיאנס אחד, שהם היו נורא פרימיטיביים. הם קלו אנשים, אתם מאמינים? הם קלו אנשים, כמו שהרבה אנשים אומרים היום על כליית בעלי חיים. שפעם היו מחזיקים אותם בתנאים לא תנאים. אני מאמין שיגידו, כי זה לא אנושי, לא מועיל ולא צודק.
מבין לגמרי.
אז תחפשו פתרונות. לאנושות אני אומר, חפשו פתרונות.
מבין אחרים. לגמרי. בהסתכלות שלך על רוע, אתה פגשת אותו באמת הכי בלבן של העיניים, כמו שאתה אמרת, אתה בעצם אומר ש... באמת בסוגיות משפטיות זה קם ונופל על הכוונה, כמו שאתה נגעת, כאילו, פסיכופטים.
באותם עבירות שדורשות כוונה.
כן, רצח.
לא, יש עבירות של רשלנות שהן לא מחייבות כוונה.
אני מבין, כן. אבל אם רצח, לדוגמה, זה משהו שהוא נורא נחרץ, ויש אנשים שבאמת לוקחים הנאה מלגרום סבל לאחרים, האם זה גם, אתה חושב, קשור לנסיבות חייהם, ואם אני אפגוש אותם מקרוב, אני יכול להבין לליבם.
אתה תוכל.
וואלה.
אתה תוכל. עולם הקולנוע הרבה פעמים מקדים את המציאות, או שמתווך אותה, או שמקדים אותה. תראה למשל סרטים מהסוג הדרמות הפסיכו-משפטיות, או סרטי מתח כאלה, של נגיד, בוא נחשוב על דוגמה טובה, נגיד שתיקת הכבשים, או כל הסרטים עם אנטוני הופקינס.
כן.
על כל הרוצחים הסדרתיים למיניהם. הרי הם פסיכופטים.
כן.
מה הם עושים? חוטפים ילדות בנות 5, 6, 7, 8, קולעים אותן במרתפים, וזהו, מעלימים אותם מהמציאות, ומענים אותם עד שאולי גם רוצחים אותם, באיזשהו שלב. את מי אתה שופט עכשיו? אדם... אתה בטח לא שופט את אלברט איינשטיין. אתה לא שופט את הרב קוק. אתה לא שופט את פרופסור אסא כשר. כל האנשים שאמרתי הם אנשים רציונליים, בעלי חשיבה רציונלית, עם קוד מוסרי מוטבע בתוך האישיות שלהם, ולכן כל החלטה שלהם שהם קיבלו לכאורה, היא החלטה מתוך מודעות מלאה, ולכן הם ראויים לעונש אם ביצעו פשע. ללא ספק, או כמעט ללא ספק. האנשים שאנחנו מתארים, ויש הרבה כאלה, שהפעולה שלהם נעשית, או מתוך דחפים, או מתוך חוסר מודעות, או מתוך חוסר שליטה, אבל העולם המודרני רוצה להניש גם אותם, אז הוא קבע כללים נוקשים, מתי הם יהיו פטורים מעונש. והכללים הם נוקשים. מאוד. אז אנחנו אנשים, גם אנשים שלא בטוח שהבינו את המעשים שלהם.
מה עם אלה שכן הבינו? ואומרים את זה, יש...
צריך להניש.
ג'פרי דאמר, לדוגמה.
צריך להניש. צריך להניש, חד וחלק. בטח בעת הזאת שאין לנו, שהחברה מתמודדת עם תופעות שאין לה... אני דיברתי על, על החברה בעוד 100 שנים. יהיו פתרונות אחרים. היום לא. היום אתה צריך להקים חומה, חיץ מוחלט, בין הקורבנות לבין התוקפים שלהם, ולכן צריך להרחיק אותם מהחברה. זאת התשובה. אתה חייב להקריב משהו לטובת משהו אחר. פעם שאלו את אהרון ברק, את השופט אהרון ברק, שאלו אותו, האם הוא יכול להיות ערב לכך שבכלא הישראלי לא נמצא עם אנשים חפים מפשע? הוא אמר, ודאי שיש חפים מפשע.
וואו.
אז שאלו אותו, אז איך אתה חיים זה? הוא אומר, החברה הדמוקרטית לוקחת בחשבון שיש טעויות, וזה המחיר של חיים דמוקרטיים. אנחנו שולחים גם אנשים חפים מפשע לכלא.
אז כאילו הנחמה היא שעל כל, או שזה הפוך, תגיד לי איך שאתה חושב, זה על כל 5 נניח חפים מפשע, יש אחד שהיה יכול לעשות לנו ממש נורא בחברה, או שזה אולי הפוך, על כל אחד יש 5.
אז תראה, אנחנו חיים בעולם של, של קצת סיסמאות לפעמים, קצת קלישאות, לפעמים גם יש הרבה אמת, גם בקלישה וגם באותם זה. אז אחת הקלישאות אומרת, עדיף או מוטב, 10 אנשים אשמים מהלכים חופשי, מאשר אדם חף מפשע אחד, נמצא מאחורי סורג ובריח.
אתה חושב הפוך, אני מניח.
כן, אני חושב שלא צריך שאף אחד יהיה. מי שחף מפשע, הרס את החיים. אין יותר חיים. חוץ ממי שמאמין בגלגול נשמות, אבל גם אז הוא לא חוזר באותה חליפה, באותו גוף, באותו זה. אז אתה לקחת אדם וקלית אותו על לא עוול בכפו. איך עושים את זה? שומרים על כללים. האם אנחנו שומרים על כל הכללים שמפרידים בין השם האמיתי לבין החף האמיתי? לא. החברה האנושית לא יודעת לעשות את זה. עכשיו, אני לא נכנס למספרים, כי זה לא מנחם אותי. לא מנחם אותי ש100 חפים מפשע נמצאים בכלא, ומיליון אשמים גם נמצאים בכלא. אני לא רואה את המיליון, אני רואה את המאה. בשביל המאה הזה, תמיד זה 100%. הם תמיד... 100% הם הלכו לאיבוד, 100% משפחתם איבדה אותם, 100% אהוביהם ויקיריהם לעולם לא יראו אותם יותר. אי אפשר לסבול את הרעיון הזה.
אני ממש מבין. אבל בן אדם כמו, לצורך העניין, עבדת עם פליקס אבוטבול. בן אדם כמו...
הוא בא לא בחיים הרבה שנים.
נכון, זיכרונו לברכה כמובן. אני כן מרגיש בנוח כמובן להגיד את זה, אם היה לך ספק. אז לגמרי, אבל... אתה חושב שהוא לא ידע שבין הדברים שהוא עושה יש רוע, זאת אומרת, פשע מכוון? זה מה שאתה חושב?
לחלוטין פגשתי הרבה מאוד אנשים שהיו אשמים באופן מלא. הם הבינו את מה שהם עושים, הם הכירו מה שהם עושים, והם חיו חיים מודעים שזה מה שהם רוצים לעשות. למשל, אתה רוצה דוגמה שעכשיו אני נזכר תוך כדי? היה... פושע גדול שהצגתי לפני הרבה מאוד שנים, גם הוא לא בחיים. מיטתו הסתיימה, נגרמה לא בפן טבעי, הוא לא מת מזקנה. ואני זוכר שיום אחד הוא ישב אצל במשרד, והיה בחור חכם, ניסיתי להזיז אותו. מה אכפת לך להיות אדם ישר? אתה עשיר, אתה זה, זה. ושאלתי אותו, למה אתה לא זה? אז הוא אמר, אני לא רוצה. זאת אומרת, לא, לא מספיק. בוא אני אשאל אותך אחרת, האם אתה רוצה שבנך, הנער שאני מכיר, יהיה פושע גם, מלבדי. אני הייתי באלם, כי תמיד הם אומרים, אני רוצה שהוא יגדל אחרת ממה שאני גדלתי. אני רוצה שהוא יהיה סנטור. שאלתי אותו למה, הוא אומר לי, מה זאת אומרת? זה פשע, להיות פושע, זה דרך חיים. להיות עבריין, זה סתם. אם הוא יהיה עבריין, אני לא רוצה. שיהיה פושע. טוב, לא ניכנס לנבחי ההבחנות שלו, מה זה פושע ומה זה עבריין, אבל הנה דוגמה טובה מאוד של אדם שבחר לו חיים של פשיעה לחלוטין מודעת. אפילו רצה שגם בנו ימשיך אותו.
ומה, אז מה זה אומר לך על ה...
שיש רוע באותם מקרים. יש רוע שהוא בא מתוך שיקול מושכל.
כן.
אתה קם בבוקר, אדם אחד קם בבוקר, ואומר, אני רוצה לתרום לקהילה. זה מה שאני יודע לעשות ורוצה לעשות. הוא יתנדב לכל מיני עמותות וארגונים, וילך לעבוד 8 שעות ויחזור הביתה וכו', וינהל חיים זה. ויש אנשים שקמים בבוקר וחושבים איך אני מזיק לחברה כדי לקדם את מטרותיי. אז הוא יגרום לכך שהוא מוציא במרמה כסף מאזרח תמים, או יבצע שוד מבנק, כי הוא לא תופס את זה כפגיעה באף אחד. זה משהו אמורפי מאוד. זה בנק, יש לו כסף. אני מרמה חברת ביטוח. אני לא מרמה אף אחד, זה חברת, יש להם הרבה כסף. אגב, התפיסה הזאת, יש לה גם שורשים, גם בחברה הנורמטיבית. למה תביעה שלך, אם נשברה לך האצבע, ברחוב החלקת בניו יורק, או החלקת בתל אביב, אתה תקבל 2 סכומים שונים. למה? למה בית משפט אמריקאי, או חבר מושבעים איתן על אותה אצבע, שנקטע לך בתל אביב, תקבל 100,000 שקלים, 150. שם אולי תקבל 20 מיליון דולר. כי יש להם כסף. כי יש תאגידים גדולים. כי יש כסף עמוק. כי זה לא בא מהכיס של אף אחד. זה הכסף הגדול שנמצא תמיד בתוך הכספות של התאגידים. אז הם חושבים אותו דבר. זאת אומרת, יש פושעים שהם underground, ויש פושעים במובן מסוים שהם מעל. החברה, העולם התחתון והעליון.
כן.
אבל הם הרבה מאוד פעמים משתמשים בשיטות דומות, אבל מולבנות.
אז אוקיי, דבר ראשון, בנוגע לפליקס אבוטבול, שאני אמרתי זה, אני לא חושב שהוא כזה, ואני שמעתי שאתה, כן, שמעתי אותך מספר על מה שהיה שם, שראית אותו כן, יש טוב מתחת.
יש הרבה מאוד טוב.
כן.
הוא גם עשה הרבה מאוד טוב.
כן, אז
הוא עשה הרבה מאוד דברים, למען, למשל, ואני לא אכנס פה לפרטים, כי דברים שלא התפרסמו, אז נשאיר אותם שם, שהשתיקה יפה להם לטובת מדינת ישראל בכל מיני פינות בעולם.
אני בטוח. ברמה האישית, מה שמעניין אותי דווקא עליך, זאת אומרת, איך אתה מתמודד, איתו אני יותר מבין אז, אבל בדוגמה שנתת, על מישהו שכאילו אומר בריש גלי, אני עושה את זה בשביל שגם הבן שלי יהיה פושע, איך אתה מתמודד עם לקחת תיק כזה?
תראה, היום זה קצת אחרת, אז באותם שנים זה היה קצת אחרת, אבל אני חושב, ברמה העקרונית, ניסיתי לגונן על עצמי כל הזמן. כי אני יודע מאיזה עולמות באתי, של תפיסות מוסריות ואתיות, ומחשבות על מה זה טוב ומה זה, איך נכון לחיות וכו', וחינוך שקיבלת. אז אני, את זה לא יכול לזרוק החוצה. זה נשאר אצלי. הכרתי מישהו שתמיד דיבר על המצפון, הוא אומר, עורך דין, פליליסט, ידוע, אומר שאני תמיד כשיוצא מהבית בבוקר לעבודה שלי, אני משאיר את המצפון שלי בבית. אני חושב שזו אמירה לא נכונה, אפילו מנובלת לחלוטין, כי אדם לא יכול להיפרד ממצפונו, אסור לו להיפרד מהמצפון שלו, גם כשהוא נמצא בעיתות שלום, בעיתות מלחמה, בעיתות עבודה, בעיתות בטלה או עם אשתו בחופשה במלדיבים. הוא צריך, המצפון הוא מה שמדריך אותנו, הוא המצפן שלנו, אתה לא צריך לוותר עליו. אני לא ויתרתי עליו, גם אז, אבל ניסיתי ליצור איזשהו עולם עם כללים ציוניים, זאת אומרת של ציון. למשל, מהר מאוד הגעתי למסקנה שהמציאות היא לא בהכרח מה שאתה חושב שאתה רואה. למשל, בהרצאה ששמעתי פעם, לפני הרבה מאוד שנים שהתגנבתי אליה, הייתי ילד, נער, בתחילת זה, אצל פרופסור לבוביץ', ישעיהו לבוביץ', שהוא אמר למראיינת שלו, אני חושב זה הייתה מראיינת, שהוא אמר, המציאות היא יחסית, אין שום דבר מוחלט, אין ערכים מוחלטים, אין שום דבר מוחלט. יכול להיות העובדה שאת יושבת פה, היא בכלל פנטזיה, את לא פה. את רק השתקפות כימית, אינטראקציה בין הנוירונים שיש לי במוח, ואת לא פה. עכשיו, זה נכון, מדעית. יכול להיות שמה שאני חושב שדניאל דושי פה, הוא לא פה. אתה נמצא בתוך האינטראקציה שמתחוללת במוחי. אז זה טיעון פילוסופי, יפה, נכון? אז המציאות היא לא, המציאות היא לא תמיד מה שאנחנו חושבים, וזה נכון ביתר שאת, כשאנחנו עוברים מעולם, מעולמות מוחשיים לרעיונות, או לתפיסות מוסריות. מה זה מוסר? מה זה ערכים? מתי מותר להרוג? הרי אותו אקדח פעם אחת הרג אותך, וזה רצח. פעם אחת האקדח ירה לשם על טרוריסט, ואז פעם אחת אני גיבור תרבות, ומקבל פרס על אות הגבורה, ופעם שנייה אני הולך על למאסר עולם. זאת אומרת, אפילו המוות הוא לא מקודש. אפילו המוות הוא לא ערך מוחלט. לכן, אני אמרתי לעצמי, במסגרת המושגים היחסיים האלה, תצטנע. תגיד למשל לעצמך, אין לי מונופול על האמת. אין לי. אז אני, איך אני שומר על עצמי? אני אומר, איזה יופי, קבעו כללי משחק. אני הסנגור יעשה כל מה שאני יכול, למען הלקוח שלי, בגבולות החוק. התובע עושה את המלאכה שלו הכי טוב, בגבולות החוק, והשופט עושה את מלאכתו. כל אחד עושה את המלאכה. אני אין לי מונופול, לך אין מונופול על האמת, ואם השופט חושב גם את זה, הוא נזהר בפסק הדין שלו. התוצאה הסופית היא, שכולם, מי שרוצה לחשוב, אומר שאין לו מונופול, אבל כולם מתנהגים למרבה הטרגדיה, כאילו יש להם מונופול על האמת. אני השתדלתי לקיים את זה. אין לי מונופול על האמת. זה עזר לי להתנהל שם. כשאמרו על מישהו השם, הספק ליווה אותי תמיד. איפה שהוא היה קיים, ליווה אותי תמיד.
זה עזר לך לקחת תיקים קשים.
חוץ מאחד שסירבתי.
כן.
של ג'ון איוון דמיאניוק, ב-86, המשרד שלי היה פה לא רחוק, באחד העם, וביקשו, השופטים ביקשו מלשכת עורכי הדין, למצוא איזה עורך דין צעיר שיסכים, וסירבתי. כי חשבתי שאני לא עומד ביכולת הזאת, אין לי את היכולת הזאת.
כן.
לייצג פושע נאצי שקרא תיגר על קיומי כיהודי.
כן.
את זה לא יכולתי. כמו שהיום אני לא יכול לייצג מחבל שמתפוצץ פה עם חגורת נפץ והורג 50 יהודים. לא אוכל לייצג אותו.
כמה דברים. אז דבר ראשון, שאלת מהו מוסר, ואני חושב, ונגעת במילה מצפון, שמלווה אותך ודברים כאלה, ואני ממש מאמין בזה. אני לא יודע אם אתה מכיר את אלכסנדר סולשניצין, זוכה פרס הנובל, שכתב על הגולג ארכיפלגו ברוסיה.
ארכיפל הגולג.
ארכיפל הגולג. אז הוא בעצם דיבר על כך שהקריסה של רוסיה אל תוך קומוניזם ומשהו כזה, כאילו כל מה שהיה שם, זה בגלל אובדן המצפון ברמת הפרט. זאת אומרת שהיא היכולת להגיד זה משהו רע מה שאני רואה. או משהו, או הרבה דברים אחרי, לשקר.
אז... מאז ומתמיד...
כן.
אם תבדוק היטב את כל האימפריות הגדולות משחר ימי ההיסטוריה המתועדת, ב-2500 שנים האחרונות, או 3,000, מאז ימי אשור ומסופוטמיה, ותעבור אחר כך
לרומא.
לאימפריה הרומית, והיוונית,
כן.
והבריטית, ולכל, ועכשיו האמריקאית, אם תרצה, אפשר לגוע גם בזה.
נכון.
הן קורסות לתוך עצמן, לא כי היה חסר, תמיד הן היו עשירות, האימפריות האלה, לפני קריסתן. לא היה שם קושי...
כלכלי.
כלכלי.
כן.
הם לא קרסו בגלל זה, הם לא פשטו רגל. הם קרסו בגלל דקדנס. הם פשוט ריקבון מוסרי.
מוסרי, כן.
ברגע, הריקבון המוסרי מפיל את זה. חלק אגב מהדיון שמתקיים בישראל מאז 67 נגיד, מאז שתפסנו או שחררנו את השטחים המשוחררים. יש ויכוח שמתקיים כל הזמן בשני, בין ימין לשמאל נקרא לזה. האם צריך להחזיר את השטחים האלה או לא? אז הזכרתי קודם את קלבוביץ' שהוא היה הגורו של השמאל של אותם שנים. לא יודע מה זה שמאל היום, אבל אני מדבר במושגים של אז. הוא אמר את הדברים האלה. הוא אמר את זה ממש מיד אחרי המלחמה. אם לא יוחזרו השטחים, זה יביא לריקבון מוסרי. זה יביא להשחטת מידות. זה ידרדר את צהל ואת החברה הישראלית למקומות. זאת אומרת, במובן הזה, לכאורה, הוא דיבר, הנביא ישעיהו. אני חולק על דברים, אז נעצור פה את ההקבלה, כי הוא לא הנושא ואני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני מסכים איתך לגמרי, שום חברה אנושית לא יכולה לשרוד בלי המצפן, המצפון, והקוד האתי הפנימי של שום חברה. חברה שהיא מנוכרת, ואין בה ערבות הדדית, ואין בה דאגה לגר, לאלמנה וליתום, ולחלשים בחברה, ואתה לא תורם כל הזמן, כל הזמן. לא כי הממשלה כופה עליך, לפעמים בדרכים נבזיות ולא הוגנות, היא לוקחת מכולם, ומחלקת איך שהיא רוצה, למשל, כן? אז יום אחד, החברה הזאת קורסת. אני יכול להביא הרבה מאוד דוגמאות.
זה ברור, זה לגמרי, נכון.
אז ישראל נמצאת במקום הזה.
כן.
שהם לא מבינים את זה. ישראל נמצאת, וכל האנשים החזקים ביותר, לא מזהים את הבעיה הזאת, והם מזהים ומתעלמים ממנה. הישראל במקום לא טוב.
כאילו, גם שוב, מלא שאלות, ופשוט אפשר להתקדם מפה לאיפה שהיית, שזה מרתק, אני אשמח לחקור את זאת, אבל נגענו, כאילו היה שם משהו שאני לא רוצה עדיין לעזוב, והוא החלק של יותר ברמה האישית שלך, של המפגש עם, עם כאילו המצפן המוסרי של חברה, אולי הוא מערכת החוק, ואתה עומד הרי בחזית של כאילו מערכת החוק.
תראה, אם כל מי שיתקל ביומיום מול המנגנונים האדירים האלה, של, של המדינה כנגד הפרט, כנגד האדם הקטן, האזרח הקטן, אז תמיד, מה כתוב שם? משטרת ישראל נגד פלוני אלמוני.
כן.
מדינת ישראל, ככה נראים כתבי אישום. מדינת ישראל, זה לא רק טקסי, מדינת ישראל. אוקיי? אפשר לכתוב, התובע נגד, למה לא? המדינה נגדך. זאת אומרת, אתה תמיד הפרט הקטן נגד המנגנון הגדול. הכוח משחית, ואנחנו יודעים שכשהוא מוחלט, הוא גם משחית באופן מוחלט, וכוח רב מדי בידי המנגנונים האדירים האלה של מדינה חזקה מדי. מנגנונים של משטרה, וכל מיני גופי ביטחון, הם מרסקים את האזרח הקטן, בסופו של דבר את האינדיבידואל. אני לא רוצה שיהיה להם את הכוח הבלתי מוגבל הזה. אני חושב שאנשים מסוגי, לאורך כל השנים, כשנאבקים על צדקתו של הפרט, אני גם נאבק בדיוק באותה נשימה. אני צועד יד ביד. פעם אחת אני מגן על האינדיבידואל ששכר את שירותיי, ובפעם הבאה אני מגן על החברה, שאנשים שחושבים שהם לא יגיעו לשם. עד שהם מגיעים לשם, ואומרים, זה יכול להיות נשיא מדינה שהצגתי, או אלוף בצבא, או אנשים כאלה פוליטיקאים חשובים, או קציני משטרה בכירים שהצגתי, ואומרים, וואלה, לא ידעתי שזה ככה. עכשיו אני מבין מה אמרת כל השנים. עד שאתה לא נמצא שם, וזה נוח, החברה מתנהלת בצורה עקומה. זה לא שהמערכת נקייה, מטעויות, או מזדון אפילו. גם זדון יש. אז נגד זדון, צריך שיהיו אנשים שיהיו פרשים, אבירים, על סוס, תבחר את הצבע, ושיהיו ממש לוחמי גרילה, מגיחים, באישון לילה, ממעווה היער, מפוצצים את הגשר, ולפני עלות השחר חוזרים, כדי לשמור על הזכויות של כולם.
כאילו, יש בחוקה האמריקאית את ה... שני, לפחות ה-amendments, התיקונים הראשונים, שנשמע שאתה בעצם, אמרת, אתה צועד יד אחת עם האינדיבידואל עצמו, ויד שנייה אתה מונע מהחברה או מהשלטון לצעוד למקום שיקור כוח, שבו יש לו יכולת לעשות מה שהוא רוצה לפרט. אז על זה בעצם אתה מגן, ושם גם יש את המצפן המוסרי, ושם נראה לי החוקה בארצות הברית באה להגן בדיוק על זה.
בדיוק. אם תבדוק את כל הפסיקה ואת כל ה... רעיונות הגדולים וההלכות הגדולות שיגנו זכויות אדם. בכל הדמוקרטיות האמיתיות, לא דמוקרטיה פורמלית ברוסיה או לא יודע איפה, אבל הדמוקרטיות האמיתיות במערב, בארצות הברית, בקנדה, בבריטניה, בישראל, הרטוריקה יוצאת מן הכלל, הם מדברים על הגנה של זכויות של אנשים שבדרך כלל זה לא בא. ההלכות האלה נקבעו, אתה יודע איפה? לגבי נאשמים, מאחרוני הנאשמים, מהפושעים הנהלכים ביותר, שרק דרכם ניתן היה לבסס, למשל, חיפוש לא, בלתי חוקי בתוך הישבן של בן אדם. זה משפיל ומבזה. לא עשו את זה לשר, עשו את זה לרוצח המסוכן ביותר, לא אגיד שמות, שרצח מספר אנשים. אבל בא בית משפט ואמר, עד כאן.
וואלה.
מי שעושה חיפוש כזה, זה מנוגד לחוק, מי שעשה את זה, אני פוסל את הראיות, אני אעמיד לדין את העבריינים. זאת אומרת, אתה תמצא שרוב ההלכות נקבעו על גבם של הפושעים הגדולים, כן. ולפעמים הנהלכים ביותר.
על ידי הסנגוריה שהצגה אותו.
כן. כן.
שיש את המשפט של נגעת בהבדל בין הביטחון שלי מה, כאילו, אנשים רעים ולמון אנשים טובים בתוך החברה שלנו, אז יש את המשפט האמריקאי הקלאסי, נשק הוא לא רע, it's a good guy with a gun who stops a bad guy with a gun.
נכון.
אז כאילו זה לטובת.
נכון, אבל הייתי, תשמע, אבל אם אנחנו נלך לעולם אוטופי ואידיאליסטי לחלוטין, אז נלך לישעיהו אחר, לנביא ישעיהו, שדיבר על עולם שחיטטו חרבותם לעתים, ומזמורותיהם וחניתותיהם למזמרות. זאת אומרת, בעולם האידיאלי אין בכלל אקדח. אין בכלל אקדח, אבל זה
עולם, זה אוטופי.
זה אוטופיה שהיא לא נמצאת כאן.
בדיוק.
אבל אני מוכן להסתפק בתואר הנשק. אני מוכן, אבל מה לנו נפליג לעולמות אוטופיים כשיש לנו מציאות מזוויעה מאוקטובר האחרון, מהשבעה באוקטובר, בני אדם, כמוני וכמוך, לכאורה, הולכי על שניים, לכאורה, יצאו ועשו מעשים ש... האחרון שעשה אותם, אני לא רוצה להגיד היטלר, כי יכול להיות שמה שנעשה שם יותר קל ממה שעשו פה, רק המספרים שונים, אולי מאז ימיו של ג'ינגיז חן. זה מה שהחמאס עשה, פלסטינאים ברצועת עזה, החמאסניקים האלה, זה מה שהם עשו. אז עכשיו זה מחזיר אותנו אולי לשאלה שקודם דיברת.
על רוע.
על רוע.
לגמרי.
איך אני מצייר את זה. אז אגב, גם פה שמענו שהם היו על סמים.
נכון.
אז אנחנו שואלים את עצמנו, אז אם הם לא היו במודעות מלאה, איזה הגנה יש להם?
אבל מרקס אמר שדת היא אופיום להמונים, ואולי גם לא סתם, אולי הסם החזק יותר מהסם שהם החזיקו, זה הדת.
אוקיי, אז זה רק בית אחר של משהו אחר, הדת היא אופיום להמונים, הוא התכוון...
ברור, בית אחר, כן.
הוא התכוון בבית אחר של הדברים, אבל אפשר גם את זה ליישב במקרה של החמאסניקים. אתה רגע לפני שלקחת את הסמים
משני תודעה.
משני תודעה האלה, לקחת את זה מתוך תודעה מלאה.
כן.
אני שופט אותך על הרגע הזה, רגע לפני.
כן. איך אתה מסתדר עם הרוע שראית שם?
אני רואה שזה מאוד מעסיק אותך.
ממש. זה אפשר לזוז מזה אם אתה רוצה, אבל
לא,
זה
לא.
מעניין אותי ממש.
לא.
כן.
אני פעם הציק לי מישהו ברעיון לפני הרבה מאוד שנים עם אותה שאלה, ובסוף יצאה לי התשובה הבאה. אז היא תשובה נכונה, אבל תמיד חלקית. אמרתי את התשובה הבאה, יש לי סבון מאוד מיוחד, שאני פיתחתי אותו. וכל יום אני מגיע הביתה, נכנס למקלחת, אני אומר לכל מי שבבית, עוד כשעה אני נפגוש אתכם. ונכנס ושוטף את עצמי בחדר מיוחד, עם סבון מיוחד, ומתקלף מכל מה שהיה באותו יום, עד ליום הבא. אז זה דימוי שבא להגיד שהדילמה היא אמיתית. בעולם נורמלי, לכאורה, אתה קם בבוקר ועושה רק מעשים טובים. מגן רק על הטובים ורק על הצודקים. אבל... זה בעולם אוטופי.
זה לא העולם שלנו.
ואתה צריך לתרום משהו לתוך החברה שאתה חי בתוכה. אני חושב שיש לנו תפקיד חשוב. כי בלי זה, אולי החברה הייתה דרקונית, דורסנית, לא דמוקרטית, פוגעת באנשים, ואין מי שיגן עליהם. אף אחד לא רוצה לחיות בחברה כזאת. אז יש לי איזושהי תרומה בהגנה על... הרעים וגם על הטובים באותו זמן, אז אולי זה נחמה מסוימת.
כן.
איך מסתדרים? לא רוצה להגיד גם מתרגלים.
כן.
גם קצת מתרגלים, אבל אתה צועד, נתת לך כבר איזה שלושה כלי עזר שאני משתמש בהם, זה הסבון הזה, זה למשל שאין לי מונופול על האמת, זה שתמיד אני שמח, יש עוד מישהו שיתקן אותי. נניח שהגנתי על אדם רשע, בכישרון רב אפילו, אבל יש שופט אולי שהוא יבחין
כן.
בקשל ויעשה אולי משפט ואולי גם צדק.
כמה דברים.
אתה לא לבד בתוך המקום
אני
הזה.
אני מבין, גם אומרים שזו הטענה תמיד לזכות סנגוריה פלילית, שכאילו אם לא עושים את העבודה הכי טובה עבור אותו אדם שנאשם, אנחנו, לא, אנחנו עושים את זה בשביל לתקן במקביל לטובים.
כן, אבל זה רק תוצאתית, כי אני לא רוצה להישמע מנותק מההוויה, היומיומית. כשאתה נמצא שם, אתה פועל במסירות ובנאמנות לטובת אותו אינטרס של הלקוח כן. שלך. אתה עושה את זה באמצעים חוקיים, לתת לו את הטוב ביותר. להגיד לך שכל האנשים שהבאתי לזיכויים או להקלה בעונשם, זה היה הדבר הנכון מבחינה צדק מוחלט, נקרא לזה צדק אלוקי, עושה את זה יותר מסודר, מול צדק של שופט בשר ודם? לא, ודאי שלא. היו הרבה אנשים שיצאו מתוך עניינים, ואולי לא היה צריך להוציא אותם משם, אבל זה בסדר.
כן.
אתה זוכר את הכלל הנוסף שמדריך אותנו, שמוטב 10 אשמים בחוץ, מאשר אחד חפים פשע בפנים.
כן. על הרעיון שדיברת עליו.
אגב, בחזל, אני בא מבית, מחינוך של ישיבות, מעולם הישיבות, מחינוך דתי. ולמדתי, מגיל אפס אנחנו לומדים תורה ותלמוד, גמרא. והדין, המשפט העברי, כל התפיסה התיאולוגית בעולמה של תורה ועולמה של יהדות, יש משפט יפה שאומר שמידת הדין והרחמים ירדו שתיהן שלובות יחד משמיים. זאת אומרת, אין סתירה בין היכולת שלך למצות את הדין. יש תפיסה של עיקוב הדין טהר, נגיד מין בית שמי כזה, שמקפידים ורוצים להניש ומדגדקים בקלה כבחמורה, ומול איזו תפיסה של חסד ורחמים וחמלה, כמו אצל רבי יצחק ברדיצ'ב, שמתקרא או נקרא סניגורם של ישראל, או ביטוי חזלי אחר שאומר, הווה סניגור לכל האדם. זה מין ציווי כזה. ויש על זה דיון עמוק מאוד, מה זה להיות סניגור לכל האדם, האם זה לכל אדם או לכל האדם, מה זה הידיעה שם. זה מסביר את התפיסה הזאת, שאתה צריך לראות גם באיש האפל ביותר. תמצא בו נקודת זכות. אחת. אחת. ומכאן גם נובע הכלל ההלכתי, שאם סנהדרין גדולה, של 71 דיינים, ממש פרלמנט, שפטה אדם וקבע פה אחד שהאיש השם, הוא יצא זכאי. למה? כי התפיסה אומרת, אם בין 71 אנשים לא נמצא אחד שמצא נקודת זכות, סימן שיש פה קשר לוגי, וערכי ומוסרי, נבטל את הכל.
זה גם ככה במושבעים?
במושבעים הם לקחו קצת מזה, אני לא יודע אם אפשר אהבו את זה משם,
כן.
אבל אצלם, אם זה לא הרשעה פה אחד, אז יש מיסטרייל. זאת אומרת, כן. זה לא זיכוי, אבל המשפט בטל. התובע הרשאי לבקש לדון אותו בפני חבר מושבעים אחר, מחדש. לא תמיד הם עושים את זה, אבל זה, אתה צודק, זה בא מהמקום הזה.
מרתק בטירוף. בנוגע לרעיון שנגעת, שאותו מרעיין הציק לך עם השאלה הזאת, אני חייב להגיד שהמשפט שאתה אפילו השתמשת בו עם הסבון, אני הבאתי אותו פה כציטוט, אני להגיד לך.
זה נמצא שם.
כן. שאתה מדבר על הזוהמה שרצית להתנקות ממנה, וזה לא נציין את השם של מי שרעיין אותך באותו רעיון, אבל כשאני שאלתי עכשיו על הרוע, התכוונתי דווקא מכיוון אחר, אני כן שמח... התשובה עכשיו הייתה כאילו מרתקת, אבל התכוונתי על הרוע בשביעי לעשירי, כמשהו יותר, יותר לא על הקריירה שלך, אלא ברמה האישית, ברמה הבן אדם שאתה שראה
דבר. ברמה האישית, הייתה רק דוגמה, אם אדם, תראה, אתה חייב להפריד בין האישי לבין המחשבה הגדולה.
בדיוק.
כי ברמה האישית, אני מבטיח לך שכל אדם, כמעט כל אדם, שנפגע כתוצאה נגיד הלימוד של הזולת, כל מה שהוא רוצה, אפילו בלי פרופורציה.
צדק.
צדק ולהחמיר.
כן.
זאת אומרת, תקיפה יכולה להיות, אני נתן לך סתירה קלה, דחיפה קלה, אחר כך אני מכה את אגרוף ששובר לך את האף, גורם לך שטף בעין, ועוד יותר מזה, זה גרזן שמפצח לך את הגולגולת, אבל יש משהו הרבה יותר קל, יריקה. אדם יורק עליך, זה גם תקיפה. כולה חתיכת רוק, אתה יודע מה אתה רוצה לעשות לו?
כן.
הוא אדם צעיר ללא עבר פלילי, אתה... רוצה, אתה מבקש מהשופט, תן לו עונש מאסר של שנה. על כלום, על יריקה. מישהו מהצד יגיד, מה עובר אליך? אז ירק עליך. הסנגור יעמוד שם. יגיד לך, מה קרה? אז הוא ירק עליך. אז זה לא נעים, זה מסריח, יש בזה קצת חיידקים. אז תשטוף את זה ותמשיך הלאה. אז התפיסה האישית על רוע היא שונה כשאתה בוחן את זה כך, או תפיסה גלובלית. אני ברמה האישית חושב כמו כל אחד אחר כזה. כל מי שיאנוס את ביתו של פלוני, אותו פלוני ירצה להרוג את האנס. מה השאלה בכלל? אבל חברה לא יכולה להתנהל ככה. חברה פועלת, חברה נאורה, פועלת לא רק משיקולים של נקם. כי שיקולי נקם זה בערך בדיוק השיקול של התוקפן רגע לפני שתקף אותך. הוא נקם בך.
אמוציונלי מאוד.
כן. אז צריך מאוד להיזהר בעניין הזה. זה כמו שאלות, אם בנושא של אקטואליה של צבא, לא שואלים רמטכ"ל, האם היית מקבלת אותה החלטה להיכנס לאיזשהו מבצע צבאי, אם הבן שלך היה ביחידה, ואתה יודע שהוא הולך לשם וזה. לא שואלים את השאלה הזאת. ברמה האישית הוא יגיד לך, אני לא רוצה. אני לא רוצה לקבל את ההחלטה הזאת.
כן.
אבל ברמת מקרו, הוא בדיון אחר. מה ההבדל? זה רק דבר אחד מכתיב את העניין. היכולת שלנו להבין את קטנותנו. כמה אנחנו לא באמת יודעים הכל כמובן, וכמה אנחנו אנושיים לחלוטין. אז כל פעם שמישהו יושב מולך, וזה לא משנה מי, והוא יעשה רושם שהוא גדול מהמציאות, בגלל כל מיני, מזה אופנהיימר, שפיתח פצצה את האטום, יכול להיות שהוא גאון בדיוק בעניין הזה. בא לעולם כדי לייצר פצצה. ובכל היתר הוא היה אביל משריש. אפשרי? כן. הוא היה רשע גדול? יכול להיות. הוא היה צדיק אולי? גם יכול להיות. אבל הוא ידע רק לעשות פצצות. זה הכל. אני לא נותן לו קרדיט יותר גדול מאשר בעולם הערכים האלה. מאשר, אין פה חנות ירקות. מאשר הירקן שכל חייו הוא רק מסדר את הירקות בארגזים ומוכר לך. בסוף היום הולך וחוזר חלילה ככה 70 שנה.
מה אם במקרה הזה ממש אלברט איינשטיין, זה אולי דוגמה יותר מתאה. זאת אומרת, הוא נתן את המשוואות שעזרו בסופו של דבר לפתח את הפצצה, אבל לא היה לו שום כוונת רוע. האם שם אתה יכול, וגם האם בחמאס אתה באמת יכול לראות אז איזשהו טוב בצד הזה שהוא לא רוע מוחלט?
אלברט איינשטיין, היו לא מעט אנשים שהצטערו על הכישרונות שלהם. נובל.
נכון.
נובל, פרס נובל, על שמו של אלפרד נובל, לא מאוד הצטער. הוא הקים את, הוא ייסד את הפרס כדי לחפר על המצאת הדינמית. אז אני לא, אני חושב שהם, או אותו טייס, אני לא זוכר את שמו, שטס עם המטוס שלו מעל הירושימה, והטיל את הפצצה. הוא התבטא באיזשהו, אני חושב אפילו עשו סרט הזה. היסורי המצפון הורגים אותך מתישהו. הם לא דיברו כמו דן חלוץ, למשל, כשאמר,
מכה קלה בקנה.
מה אתה מרגיש, לשאלה, מה אתה מרגיש כשאתה מפיל פצצה של חצי טון מעל עזה, אז הוא אמר, אני מרגיש רעידה קלה בכנף.
כן.
אז הם מצטערים על הדברים האלה, הם מצטערים על זה, מה, אלברט איינשטיין? לא יודע, להגיד לך. אבל אני יודע שהתהליך הזה של אנשים ש היו אחראים לכאוס גדול או משהו כזה, ואנשים ערכיים, והיו אנשים ערכיים. אלברט איינשטיין היה פיזיקאי, מתמטיקאי, אבל היה פילוסוף גדול. הוא גם חכם גדול היה, סליחה, שכחתי להגיד. הוא כזה חכם היה, שכשהציעו לו להיות נשיא המדינה, אז הוא סרב.
כן, נשיא שלנו.
נשיא שלנו.
כן, חד משמעית.
אז הוא סרב. שאלת אם אני יכול למצוא משהו חיובי.
כן, בחמאס.
בחמאס.
כן, נכון.
התשובה היא לא. לא. זה רוע מוחלט, באופן מוחלט. אין לי שום יכולת להבין אותו. אין שום דבר בתולדות המין האנושי, או במאוויים של אף אדם על פני אדמה, לא מאוויים אישיים, ולא מאוויים לאומיים, או מכל סוג אחר שמצדיקים את, את המעשים שלהם. הם עושים את זה משחר ימי ההיסטוריה שאנחנו מכירים. אם נדבר על האזור הזה, כן. מעל 100 שנים, מאז 1860 או 61, מאז ההרוג הראשון בטרור פלסטיני, של יהודי כאן בארץ ישראל, והמעשים חוזרים על עצמם, והם לעולם לא מפסיקים, והם רק מתגברים, וחוזרים ומתגברים, איך אני יכול למצוא, איך בן תמותה, על רקע זה תראה איזה ריקבון התפשט בחברה האנושית, פשוט מעורר חרדה, עזוב סלידה, אבל זה מעורר חרדה בליבו של כל אדם, אתה שומע את הקולות במערב, אז יש מערב אחד שקוראים לו נשיא לולה, או שקוראים לו נשיא ברזיל, אוקיי? שהדבר היחידי שיש לו לתרום לזוועה של 7 באוקטובר, זה שהוא אומר שאנחנו נאצים, שישראל. שמעתי מנהיגים במדינות שונות בעולם, שמעתי את מי שעומד בראש מזכ"ל האו"ם, גוטרש, הפורטוגלי, שמעתי מנהיגים נאורים, שמעתי את העמדות של מקרון, אימנואל מקרון. שמעתי את קמרון, להיפוך האותיות, שר החוץ היום, מי שהיה ראש ממשלת האנגליה. שמעתי אנשים נוספים, אפילו בארצות הברית של ביידן. אוהב אותנו, אוהב אותנו, אבל הוא אומר דברים מאוד מורכבים, או ממילים פשוטות, מאוד בעייתיים. אני לא רוצה שום הקבלה בין מעשים שהקורבן עושה, לבין מעשים שהתוקפן עושה. אין שום הקבלה בעיניי.
אבל הטוענים
לכן אני לא יכול למצוא שום הצדקה שאני יכול להגיד, אני מבין אותם, על מה אני יכול להבין אותם? על זה שהם מונסים ילדה ורוצחים ילדה וקוטעים איברים. מה אני יכול להבין בזה? מה זה, מה אני יכול להבין בזה? אצלנו בעולמה של תורה, מדברים במושגים אחרים לגמרי של איפוק. של איפוק. אתה יודע, יש בתפילה קטע, אתה מכיר את התפילות קצת?
קצת.
רגע, תן לי להיזכר. יהיו לרצוע, אני מאפי וגאו, אני בבטא, אני עצוב גאולי, אדוני צור וגאולי. נו, המשפט הבא עכשיו, דווקא את המשפט אין תקשר. יהיו לרצון, זה מתוך תפילה שלנו, זה תפיסה של עולם היהדות. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. אלוהי, נצור לשוני מרע, ושפתי מדבר מרמה, ולמקללי נפשי תידום, ונפשי כאפר לכל תהי. תראה את התפיסה. לא תנקום ולא תיטור, ולא זה אומר, לכל מי שפוגע בך, תידום, תשתוק, תתאפק. יש אמרה חזלית אחרת שאומרת המשפט הבא, ותבין, זה תפיסת העולם, זה כל ההבדל. יש תפיסה דתית קיצונית, שכל מה שהיא אומרת, זה מתחיל באללה אכבר, וסתם מעליבים את אלוה הגדול, אני לבטח שהוא לא מסכים עם המעשים האלה, ושמקדשים דם, מקדשים הרג, ומלחמת מצווה, והרג מצווה, וג'יהד, וכל הדברים האלה, ובצד שלנו יש לנו את הציטוט מתפילת 18, או ציטוט מחכמנו שאומר, איך הוא אומר שם? נו, מה עובר עליי?
כל הסיפור.
לא, לא, זה משפט, כדאי שתשמע אותו.
בטח.
הוא מבטא את זה, הוא מבטא את הפער הגדול הזה, בין שתי התפיסות האנושיות האלה. אני לא רוצה לקרוא לזה דתיות, כי זה אנושיות מוחלטות, אוניברסליות בעיניי. אשרי,
אני חייב שיהיה פה מסך.
צריך שיהיה מסך.
סופית.
הנעלבים ואינם עולבים, ככה זה מתחיל. הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם מגיבים. עליהם הכתוב אמר, ועליהם הכתוב אמר, כצאת השמש בגבורתו. זאת אומרת, מי האנשים שמעללים אותם? אלה ששומעים, אדם מקלל את הזולת, מגדף אותו, מעליב אותו, לפני כולם, ואומרים שהוא גדול, כצאת השמש, הוא גדול וגיבור, כשהוא לא מגיב.
יש.
הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים.
יש משפט בתנך נוסף, שמדבר על מי שישלוט בכדור הארץ, יהיה מי ששומר על החרב שלו בנדן. זאת אומרת, זה שיש לו כוח ולא משתמש בו לרעה. אתה מסכים עם זה?
לגמרי. לגמרי. אנחנו יודעים שמגבלות הכוח וריסון הכוח והיכולת של, של... ככל שאתה חזק יותר, אתה צריך לרסן את כוחך יותר.
כן.
זה, 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 זה חלק מ... תשמע, כשאתה תוקף מעצמה גדולה, דורסת איזה... את ניקרגואה, או לא יודע, את אנדורה.
כן.
זה, 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 זה דבר שאף אחד לא יכול לתפוס אותו. אבל עד היום, יכולים להבין את האמריקאים, שעל זה הרבה ביקורת, שרצחו מיליוני, הרגו, מיליוני יפנים. הטילו שתי פצצות. כי, לא מזלזל, כי בפרל הרבור, בהפתעת, בהתקפת הפתע, הרגו להם 2,400 ו... שלוש, אני חושב, אמריקאים. אז זה שימוש לא מרוסן בכוח שלך, בוודאי, זה חלק מהעניין.
אפשר לטעון אבל שזה סיים את המלחמה והציל הרבה אנשים כביכול אחרים.
תראה, בציר הרשע שאז התקיים באותם שנים, בין גרמניה, איטליה ויפן, אפשר להבין את הפעולה האמריקאית.
כן.
אפשר להבין את הפעולה.
ואפשר גם להבין את הפעולה... הישראלית. נגעת במקרון ודומיו, כל מי שמגנה אותנו וזה, הדיון שלי, בגללו אני נשאב כל הזמן לשיחה על הרוע, היא איך אני יודע שאני הצד הטוב, כי הם רואים אותנו כהתוקפן במשוואה שציירת.
תראה, אז אנחנו חיים היום בעולם שאיבד קשר עם האמת. כל התפיסות ההגותיות מאז ומתמיד עסוקות בחיפוש מתמיד בלתי נלאה, אחרי הדבר הזה, החמקמק הזה שקוראים לו אמת. אמת מתחברת ברוב התפיסות עם האל הגדול. אתה רוצה להוכיח את זה. אתה למצוא את זה ולהוכיח את קיומו. של האמת, של האל בעצם. זה אותו דבר. זה החיפוש אחרי האמת. והגענו למציאות שאנחנו בורחים מן האמת. אז קוראים לזה פייק ניוז היום. קוראים לזה מציאות אלטרנטיבית, קוראים לזה. כל מיני עולם מושגים שהדבר המכנה המשותף שלו, שאין חשיבות כאילו לעובדות. זאת אומרת, אתה שומע ישראלי לתוכנית טלוויזיה ישראלית לפני שבועיים, מיעקו, ערבי ישראלי, דתי, לתוך מסגד, אומר לו הכתב הישראלי, תוכנית נהדרת הייתה, מה אתה אומר על מה שעשו החמאסניקים, רצחו, אנסו, ביטרו גופות ו... אז הוא אומר, תוכיח לי שזה קרה. תוכיח לי שזה קרה. מאיפה אני יודע שזה קרה? אתה חושב שהוא לא יודע שזה קרה? הוא יודע שזה קרה. אבל הוא רוצה לקבור אמת. ואנחנו נמצאים במקום ש... למשל, קח את, את הלובי הנשי העולמי.
כן, דוגמה טובה.
שזה דבר מטורף. אתם על... יצאתם ב... בצדק, כן. במלחמות עולם, נגד פלוני, שחקן קולנוע בהוליווד, שנגע בישבן של חברו, או התריד מינית נשים שחקניות, הפכתם עולמות ובצדק. ואתם יודעים שפה נאנסו ונרצחו באכזריות, שאולי רק ג'ינגיס חאן עשה משהו דומה. ואתם שותקים. וקלודין גיי,
הרווארד.
נשיאת הרווארד. ושתי הנסיעות האחרות, מ-MIT או מפילדלפיה, אני כבר לא זוכר, את שמן, שלא הסכימו לגנות, לא הסכימו לגנות את התופעות האלה. אז אתה חי בעולם של, אין חשיבות לאמת, אין חשיבות לעובדות, והמציאות, אני אצייר אותה כמו שאני רוצה.
א', בנוגע אליהן בהרווארד, בכל הקונגרס הזה שהיה, הם דיברו על ג'נוסייד, על the call for genocide for Jews, שהם לא הצליחו לגנות, ואם המילה בג'וז הייתה מוחלפת בטרנסים, או בבלק פיפול, אני בטוח שהם היו יכולות לגנות.
חד וחלק. אנחנו רואים שהם... חלק מהקבוצות האלה, אינטלקטואלים אנחנו קוראים להם.
כן.
שמעת את פרופסור באוניברסיטה העברית, נדירה, עכשיו, בימים אלה, מקבלת משכורת עדק ממך, אתה משלם עליה. 170 אלף שקל לחודש, או כמה שזה. והיא לא מוכנה להגיד דברים מסוימים.
כן.
והיא מאומרת דברים אחרים נגד ישראל. שבת פה בישראל. לכן מה שאני מנסה להגיד, כשאתה שואל אותי, אולי הם חושבים שאנחנו הרעים. לא. הרע יודע תמיד שהוא רע. בתפיסה של עקרונות על אוניברסליים. ואני לא רוצה להיכנס לדיון מה זה אוניברסלי. כי אני לא מוכן להפוך כל דבר לאוניברסלי. אני לא רוצה להיות במקום הזה של בית משפט אקטיביסטי, שמחליט שיש עקרונות על של שיטה, זה דיון משפטי, אגותי, אחר, אני לא רוצה להיכנס למקום הזה. תרצה נדבר על זה בנפרד אחר כך.
כן.
אבל יש מעט מאוד דברים בתולדות האנושות, שלא יכולה להיות לגביהן מחלוקת. מה שנעשה בשבעה באוקטובר, לא יכול, זה כל דבר, רק זה לא צבא שחרור. זה לא גיבורי תרבות, זה לא גיבורי חופש, כן. זה לא לוחמי חופש. מי שיורה בראשו של תינוק, הוא לעולם איננו בן תרבות. אני לא יכול להגיד אפילו חיה, כי לא נתקלתי בשום חיה שעשתה מעשה כזה.
בדיוק בגלל זה אני שואל, אני מרגיש שאתה, אין צורך לשכנע כל אחד מהמאזינים שלנו, ובטח שאני מזדהים לגמרי עם כל מה שאתה אומר. וכן, בגלל זה אני רציתי לשאול על הרוע וכל הדברים האלה, כי לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי, ובטח שלא הרבה אחרים, אבל זה כן מוביל אותנו לנקודה, נגעת בהתפוררות האמת, האמת כל כך המקמקה בימים אלו, ולא ברור באמת לציבור הרחב לפחות, מה נכון ומה לא. למרות שכן טענת שהם יודעים, האנשים לפחות מעכו לצורך העניין, אבל זה נקודה אחרת.
הרבה זמן הם יודעים.
כן, נקודה אחרת היא שההתפוררות של האמת, היא באמת ההתפוררות של החברה, כמו שנגענו פעם מקודם, בכל האימפריות הגדולות. והאם ישראל בעיניך מתפוררת בהקשר הזה, כאילו?
תראה, אני בא מעולם אמוני, מה שמשפיע גם על המחשבות המעשיות שלי. אני מאמין בנצח ישראל, לא ישקר. אני מאמין בנצחיותה של תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל. אני מאמין בזה, נקודה. אז בצד האמוני, אבל אני לא יכול להתכחש לכך, בייחוד מהמאורעות שפוקדים את החברה הישראלית, מאז הרביעי או השישי בינואר, אני זוכר כבר, 2022, כאשר שר המשפטים יריב לוין הכריז על הרפורמה המתוכננת במערכת המשפט. מה שהתחולל בחברה הישראלית בשנה הזאת עד השבעה באוקטובר, זה היה כל האינדיקציות מראות שהחברה הישראלית בהתפוררות, בפילוג, שמראה שלא בטוח שהחברה הזאת תתקיים יותר. ממש חד וחלק. כל הדברים המקודשים לחברה הישראלית היהודית, נרמסו בכל היבט שהוא. החל מקודשי ישראל, הדתיים, וגם בקודשי ישראל החילוניים, תקרא, הכלליים, יום זיכרון. הכל נרמס. כתבתי פעם על זה, שכל הפרות נשחטו. כתבתי, סיפור יפה, תראה אותו. פוסט יפה. על שחיטתם של כל הפרות. זהו, אני זוכר שסיימתי עם איזה פרה מסכנה, עלובה, רזה, כחושה, ממש כמו הפרה בחלום, פרות הרזות והכחושות בחלום של פרו. נותרת לבדה שם, מהלכת לבד באחו, אבל אין יותר עזב, עשב ללחך ואין כלום יותר. זה מה שקרה לחברה הישראלית. ואני לא יכול להגיד שהחברה הזאת, ש... יש בה בחלקים מסוימים שנאה תאומית כלפי הקבוצות האחרות. תאומית. אני רוצה להביא דוגמאות כדי לא להפוך את זה ליותר מדי זה, אבל הם התרוצצו לי במוח.
אני לא לגמרי מבין, אז אולי הם נחוצות. אתה מדבר על ימין אל מול שמאל ואיך כל אחד חושב על השני?
כן, חרדים כן, כן, כל הוויכוח הפוליטי.
כן.
כולם, בין החרדים לבין החילוניים, בין תומכי הממשלה הנוכחית לבין שולליה, בין המנהיגות האיומה ונוראית, שאנשים שהיו גנרלים, רמטכ"לים, ראשי ממשלה וכיוצא באלה ואלופים עטורי תהילה בישראל מתבטאים חדשות לבקרים נגד ישראל, נגד אינטרסים חשובים של ישראל בארץ ובעולם, בטורקיה, בתחנות טלוויזיה אנטישמיות ממש, החל מ-CNN שנחשב ממש יקיר, יקיר הזה, ועד לאלג'זירה הקטרי, קטרי, וכן הלאה וכן הלאה. דברים איומים, מי מעלה על דעתו שגנרלים וראשי הממשלה ידברו על חלקים בתוך החברה הישראלית כעל נאצים, שאסור לשבת איתם. על נאצים, על, על, על מנהיגים לגיטימיים, שנבחרו בבחירות לגיטימיות. נעזוב רגע, לצורך העניין, את הקצוות של הקצוות של הקצוות. על המיינסטרים. אז אתה שואל אותי, האם הריקבון, זה ריקבון. האם הריקבון הזה לא יכול להוביל לפירוק הסולידריות, ואז גם לשבירת החוליות שמחברות? בוודאי שכן.
אז תסביר לי עוד יותר לעומק את הריקבון הזה. אתה מדבר על ההנהגה?
ההנהגה והמונהגים. המונהגים. אני מאוד חרד שמשבירת כללי משחק. חברה שפורקת עול, כן? אלמלא מוראה של מלכות, כך נאמר, איש את אחיו חיים בלאו. מוראה של מלכות. לא כל דבר אני מסכים עם המלכות, עם הממשלה, אבל אני חייב לשמור על כללים. אני אתגייס כשקוראים לי, אני לא אתמרד כנגד גיוס ונגד חובות של כל דבר שאני נדרש לעשות כאזרח, ואני אשמור על הלכידות, ואני לא יקיף את הכנסת בהמונים ולפגוע במעמדה הדמוקרטי, והפגנות צריכות להיות הפגנות ששומרות על המבצר ולא מחלות אותו והורסות אותו, זה הורס את החברה.
מעניין.
בסופו של דבר, זה הורס את החברה.
מפתיע אותי קצת לשמוע מתוך, שמקודם דיברנו על ההגנה שאתה נותן לאינדיבידואל אל מול הדמוקרט, אל מול הממסד, אז כביכול היוצאים להפגנות בקפלן, טענו לפחות על פי דעתם שהמדינה מתארצת מלשון עריצות, ואנחנו צריכים למנוע את זה כאילו בשם האינדיבידואל. בארצות הברית היו יוצאים הרבה לפני, אני חושב, בהקשר הזה.
יכול להיות, יכול להיות, כן. אבל היציאה, אני, כמובן שאנחנו כולנו בעד זכות ההפגנה, ואנחנו בזכות המחאה, ובעד כל דבר ש...
והסכנה של...
מייצר ביקורת,
של אבל... של כוח מוחלט שמשחית את
גם
ההנהגה.
גם את זה צריך לרסן.
כן.
אבל אני בעד לרסן את הכוחות האלה מכל הכיוונים. אתה לא יכול לכלוא אותי רק מפני שאתה רוצה למחות נגד הממשלה. אתה יכול לכלוא אותי כשאני נוסע בכביש ואתה מקיף אותי? ובולם אותי ו-200 אנשים סוגרים עליי מכל עבר, וקופצים לי על המכונית, זה פגיעה חמורה בזכותי לקניין, בזכותי לחופש תנועה, בזכותי לכבוד.
הבנתי.
הם חסמו אותי, כן. הם פגעו בי, הם איימו על חיי. אולי מאחורה, ישבה אישה בהיריון, שקורעת ללדת, גם אותה, גם בה פגעו. ילד קטן שנמצא שם, יכול להיות שהוא ימות מרעב, כי הוא נתקע 3 שעות בתוך הדבר הזה. הזכויות האלה הן יחסיות, הן לא מוחלטות, וצריך לאזן ביניהן. מה שראינו בשנה החולפת זה היה חוסר איזון מוחלט. קריאת תגר נגד דברים שמביאים לפירוק של החברה. ואני לא נכנס לשאלה מי צודק, אני לא נוקט עמדה. יכול להיות שהם צודקים ברעיון המרכזי.
אתה אפילו לא מבקר את העמדה.
לא, לא, בדיוק, אני לא נכנס לזה. הבנתי. יכול להיות שאני אולי חושב כמוהם. יש לי 2 בנות שהיו שם כל הזמן.
כן.
שתי בנות שהיו שם, כל הזמן, היו שולחות לי, תמונות עם דגל.
זה אובדן האמון בממשלה.
זה אובדן האמון בכל, זה... יש אחריות למנהיגות.
כן.
יש אחריות גדולה. אתה לא יכול לפרוק כל עול רק כדי להחליף ממשלה. זה מזכיר לי משטרים אחרים. מזכיר לי את לוב, מזכיר לי את עיראק של קדאפי, מזכיר לי משטרים בדרום אמריקה, שמיד איזה חונטה בשלב מסוים, מחליטה להחליף את השלטון בכוח הכידונים של הצבא. איזה חברה? זו חברה שאחר כך מעלימה אנשים. אז...
יש לי 2 דברים ממש שחשובים מתוך מה שאתה אומר. אחד, אני חושב שכאילו מעניין להבהיר האם אתה באמת חושב, אני מניח שכן, שהיום בגץ הוא למעשה גוף שמונע מהממשלה את היכולת החופש לה לפעול ודברים כאלה, שזה קצת מרחף פה מעל השיח, אז אני אשמח לשמוע על זה. ובמקביל, רק חשוב לי לשים נקודה על השולחן, שהייתה פה מנכלית לובי 99, לינור דויטש, שהיא אמרה שהדבר שהכי מאפיין את הממשלה והכנסת הנוכחית ושל השנים האחרונות, זה המונח משמעת קואליציונית, שהוא אובדן המצפון ברמת הפרט, ולמעשה אנשים פועלים בשביל לשמר את הכוח שלהם בקואליציה ובמפלגה של עצמם, מצפים ממך להצביע בלי קשר למה שאתה חושב. אז אני חושב שזה גם כן תוצאה.
להעליב אותה, אז אני לא אגיד שזה קשקוש.
אוקיי.
אני לא אגיד שזה קשקוש מוחלט.
באמת? זה נראה ככה בחוץ ממש? לא,
אז בוא נדבר על זה.
כן.
תראה, קודם כל לגבי סמכויות בגץ.
כן.
אני מאלה ששותפים לביקורת, אבל אני לא יחידי. כולם סברו כך. מימין ומשמאל, דתיים, חילוניים, כולם. כולם, ליברלים, שמרנים. בישראל אני מדבר. סברו שבית משפט הפר הבחצת הקו הלגיטימי, מבחינת אימוץ סמכויות בלתי נגמרות.
וואו.
זאת אומרת, בחברה דמוקרטית שמושתתת על דבר אחד ויחיד, בוא נזכור את זה, שהריבון הוא זה שקובע באמצעות נבחריו. יש בחירות, לא מצאו פטנט טוב יותר. זה צריך לזכור, לחזור ולהדגיש, זו הזדמנות נהדרת לחזור ולהגיד, לא שלטון של פקידים, ולא שלטון של שום הגמוניה, מכל סוג שהוא, וגם לא של בית משפט. הם שולטים, זאת אומרת, יש להם יכולת וסמכות להחליט על חקיקת חוקים. ולא תמיד החוקים הם מוצלחים, גם ההמצאה, דיברנו על האופנהיימר, של פיתוח הפצצה, זה לא תענוג גדול. אבל מה לעשות, חיים עם זה מתקנים. אז פעם בארבע שנים, נעיף את הממשלה שהעבירה חוקים לא טובים. אבל במקום זה, העברנו את מוקד הכוח באופן מוחלט לידי בית משפט העליון, לבגץ. שהוא מחליט בהכל מכל כל, כל הזמן, על כל דבר. תנסה להעביר חוק, הוא יפסול אותו.
כן.
תנסה לתקן את החוק, הוא יפסול אותו. בכל מיני עילות. החל מילת הסבירות וחלה במה שאתה רוצה. התערב בהליכי חקיקה. התערב בעבודת הפרלמנט. התערב בעבודתם של הממשלה. אז ברור שזה צריך להיות פיקוח מסוים. אבל כאן אתה אומר לי, שים לב בשאלה, שכוח מוחלט יוצר בעיות גדולות. ואני מסכים עם זה. וכוח מוחלט בידי שופטים נותן לך ערובה אחרת? לא. גם שם אתה נמצא בדיוק באותו מקום. זה לא בני אלים יושבים בתוך בית משפט העליון.
אז הטענה שפשוט יובל נוח הררי טוען משהו שלי ממש עשה סדר, אבל אולי הוא עושה ההפך מסדר בעיניך ומתאה, אבל אני חושב שזה נכון, שהדרך, זה מנגנון הכוח האחרון שנותר בחברה הכבר לא מתוקנת שלנו.
לא נכון.
שמגן מפני הריצוי.
לא נכון. לא נכון, אני רוצה לסמוך על פוליטיקאים, כי גם שופטים לפעמים פועלים עם עטיות מובנות בפסיקה שלהם, בשאלות של ערכים. בשאלות של ערכים, אנחנו רואים בניתוח מאוד פשוט ופשטני, לאורך כל השנים. אתה מוצא בהרכבים מסוימים שופטים ליברליים, שאומרים שאפשר להכניס, להתיר חמץ בפסח בבית חולים.
כן.
עדסה עין כרם. מי תמיד בדעת מיעוט באותם פסקי דין? השמרנים הדתיים, עם הכיפה לאות, פעם זה יהיה סולברג, פעם זה יהיה ניל הנדל, ופעם יהיה דוד מינץ, וכיוצא באלה. זאת אומרת, ההתפלגות הזאת, או למשל, בשאלות של לוחמה, ירי, הריסת בתים של מחבלים, כללי ירי ברצועה, מה פקודות הירי של צהל, כן חוקיות לוחמה. אתה נכנס לעולמות, או בעברת תווי הגדר, בין החציצה בינינו לבין שטחי הרשות הפלסטינית. בית משפט פעם אחר פעם לקח לו עוד, או בעיית הפליטים, מבקשי המקלט בישראל. האם צריך להטיל עליהם, לכלוא אותם לפרק זמן כזה או אחר, או להטיל איזה סנקציות מסוימות כדי לעודד את עזיבתם מרצונם את המדינה. כל הדברים האלה, יש ממשלת על שמחליטה בכל. היום זה נוח לנוח הררי להגיד את זה, זה כל העניין.
כן.
כי הוא מרגיש, אני אגיד לך למה, הוא לא יודע בזה. אבל הוא לא מבין שאנחנו בני חלוף. וגם השופטים האלה הם בני חלוף. וגם הממשלות מתחלפות. והמגמות משתנות. היום נוח לו לעצום את העיניים ולהגיד, רגע, אני רואה מול העיניים ככה. אני רואה את אסתר חיות. אני רואה את פוגלמן, השופט עוזי פוגלמן. אני רואה את יצחק עמית. אני רואה את ענת ברון, וכן הלאה. הוא רואה איזשהו רוב יציב בבית משפט העליון ליברלי, יש כאלה שהולכים צעד ואומרים פוסט-מודרניסטי, אולטרה-ליברלי, שהולך רחוק מדי ומוכן לנתץ את כל מושגי היסוד שהכרנו עד היום, והוא נוח לו, הוא יודע שהוא שקט. כל מה שהוא מאמין בו, מישהו מיישם את זה בבית משפט, בבגץ, ולכן נוח לו לצמצם את כוחה של הרשות המבצעת.
אני מבין, אבל את זה אני מבין. את החלק שבו, אני חושב שגם הוא יסכים לצורך העניין, שבגץ...
הוא לא המבצר האחרון.
הוא לא המבצר האחרון. אז אתה חושב... לא חושש מהסכנה של ממשלה?
יש איזונים, יש איזונים בתוך זה. אני לא רוצה שבית משפט יכול להחליט בכל דבר שהוא המילה האחרונה. הוא לא המילה האחרונה. בית משפט איננו המילה, בשאלות של ערכים. הוא לא המילה האחרונה. בשאלות של זכויות אדם, הוא לא המילה, שם אני מוכן שהוא יהיה המילה האחרונה, לא בהחלטות של מדיניות, זה משהו אחר לחלוטין.
אבל מה מונע מממשלה לקחת את כל הכוח אליה, ונגמר הסיפור?
מה מונע, א', זה לא קרה עד היום, אבל אני אגיד לך, מה מונע מבית משפט לעשות את זה?
אני מסכים.
מה מונע מבית משפט? אנחנו רואים מה הם עושים. אנחנו רואים את ההחלטות שלהם, אני לא אכנס לדקדוקי עניות כדי לא להטיש בדוגמאות, בזמן האחרון רצים כל מיני אמירות בעקבות הדוח של ועדת מירון לבדיקת מותם של 45 אנשים בהילולה של הרשב"י.
כן.
ועל אחריות ללא, סמכות ללא אחריות. יש בזה הרבה אמת. זאת אומרת, בסוגיות מסוימות, בית משפט, כמעט רובן ככולן, אומר, אני הפוסק האחרון. לא הוסמכת על ידי כך. יש ציבור שמצביע אחת לארבע שנים.
אז אתה אומר, נוח הררי, וקפלן, ושקמה ברסלר, וכל מי שמוביל את העניינים האלה, שמפחדים מהמילה דיקטטורה שצצה כל הזמן. הפחד האמיתי, אתה אומר, הדיקטטורה היא עכשיו והיא בגץ.
אני אגיד לך משהו? אני לא מאמין שמאמינים בכך. אתה יודע למה? כי דיקטטורה מתנהגת כמו דיקטטורה. כי כשאתה רואה דיקטטורה, אתה מזהה אותה. כי כשאתה רואה, כמו שאמר חיישין באיזשהו פסק דין בהשאלה, מעניין אחר, כשאתה רואה כלב באשמורת שלישית של הלילה, אתה אולי מתקשה להבחין בינו לבין זאב, אבל אתה עדיין תראה אותו מקרוב את התבחין, ביניהם.
אתה בטוח?
לפחות כך הוא אמר. אז אני אומר לך...
על הכלב אני מבין, אבל על דיקטטורה אני שואל.
על דיקטטורה, אני רוצה להגיד לך, שאם דיברת על שיקמה, על הגברת ברסלר, וחבריה, אם במשך שנה הם עשו את כל מה שהם עשו, ועדיין הם הולכים חופשי, זה בגלל שלא יכולה להיות פה דיקטטורה. דיקטטורה, אני מזהה אותה עם מעשים של הממשלה, שמוציאים אותה מן הכוח אל הפועל. הממשלה בשנה הזאת התאפקה ונסוגה 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 ונסוגה. מה זה אומר לך? זאת דיקטטורה? אתה רוצה להשוות את זה לדיקטטורה של פרנקו, או של מוסוליני, או של היטלר, של... או דיקטטורות אחרות?
כן, אחת אחרת, של סין, של שי ג'ינפינג.
מה, שם דיקטטורה איומה, הם קוטעים איברים לאנשים, אנחנו
בדיוק,
קטנו.
אבל איך אומרים?
הם סוחרים באיברים, הם קוטעים איברים.
היא לא יום אחד התחילה, זה היה הדרגה, היה תהליך, שהיה צריך לעצור אותו, ולא עצרו אותו.
תשמע, אני עוד לא זיהיתי, שום דבר שקרה בפועל, וגם הנושאים, תזכור את זה, שעמדו בעיקרה של הרפורמה, כולם, ללא יוצא מן הכלל, כל מה שאתה צריך לעשות, זה לשים פה מסך לידך, ותוך כדי להעלות את הדברים הבאים. מה אמר, מה אמרו, במהלך 20 שנה האחרונות, על הנושאים האלה, שבלב הדמוקרטיה, בלב הרפורמה, סליחה, של יריב לוין, מה אמר? אדם ליברל, הוא לא מצביע ליכוד, אני בטוח. Okay. פרופסור דניאל פרידמן. מה אמר פרופסור שלמה אבינרי? אחד מחכמי תורת המדינה, אולי הגדול בהמשך, חי בישראל. מה אמר על זה גדעון סער? מה אמר בני גנץ בתשדירי בחירות? מה אמר יאיר לפיד? והרשימה ארוכה ארוכה ולא נגמרת מכל הכיוונים. מכל הכיוונים, מכל המפה הפוליטית. הם אמרו ומתחו ביקורת. לך ליצחק רבין, הוא אמר. בלי בגץ ובלי בצלם. אתה מכיר מנהיג ימני שדיבר ככה? שאמרת המשפט הזה? בלי בגץ ובלי בצלם. הוא רצה להגיד שדי. צריך לשים גבול. אני לא מוכן יותר לשלטון הזה, העריץ הזה. זה המשמעות של דבריו. אז היום נוח להגיד, אז אתה אומר לי, שאולי בנסיבות מסוימות, נהפוך לדיקטטורה. זה קשקוש, זה הבל, זה הבל הבלים. השימוש בסלוגנים האלה של דיקטטורה ודמוקרטיה, על ידי המחאה, הוא הטעיה, הוא לזרות חול בעיני הציבור. זה להוליך שולל ולהלך אימים, ולמרבה הטרגדיה, זה הצליח. הקמפיין הזה הצליח להם.
אני עוד לא שוכנע, אני כאילו שומע את דבריך ואני כאילו זה, אני חצי מהעם, בוא נגיד.
אני צעיר, אתה מבוגר. אני מציע לך, אני אפגש עוד 40 שנה ותגיד לי אם הייתה דיקטטורה פה אי פעם.
אבל לא ככה חשוב.
ביהודה אין דיקטטורה. בישראל אין דיקטטורה.
כן.
מעולם לא הייתה. אתה יודע למה אין דמוקרטיות במדינות ערב, למשל? אמיתיות? כי זה לא באתוס הלאומי והתרבותי. אין את זה. אתה לא יכול לחנך סתם ככה לדמוקרטיה. למה מתעקשים לקיים הליכים דמוקרטיים בעיראק אחרי שהאמריקאים הביסו אותה? זה הולך להם כבר 20 שנה. מאז בוש הבן עזב? לא. מאז שהוציאו מתוך, כמו אך בראש, מתוך אחד התעלות ביוב שם, את מואמר קדאפי. כן. השתנה משהו? נהייתה דמוקרטיה?
אבל מה עם דרום קוריאה אל מול צפון קוריאה?
דרום קוריאה...
זה אותו זן אנושי, כביכול.
דרום קוריאה היא לא אותו זן אנושי, תסלח לי.
כמו צפון קוריאה?
לא. אתה השוויית את זה לעולם הערבי.
לא, 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 התכוונתי השוואה בין דרום לצפון של קוריאה, שם דמוקרטיה, חופשי, ליברלי וזה, ושם דיקטטור.
יש הבדל, יש הבדל. אני חושב שהקוריאנים, קודם כל הם לא שטופי תפיסות ג'יהאדיסטיות, פנאטיות.
כן, להם יש הבדל
משמעותי. הם באים מעולמות תוכן אחרים לגמרי. אני לא בא ל...
לא, הם משווים אותם אלינו. יכולה לקום ממשלה שתחצה פה לשניים?
אבל אף פעם לא הייתה, אז אני אתן לך תשובה. מעולם לא הייתה, עד סוף מלחמת קוריאה, בשנות ה-50, ואז החלוקה של דרום וצפון, כן? כן. מעולם לא הייתה דמוקרטיה שם. מעולם לא הייתה, אז השוואה לישראל היא מופרכת. ישראל לעולם לא הייתה בלתי דמוקרטית. היא תמיד הייתה. אבל אני הולכת ליהדות עצמה. מאז דוד, מאז המלך שאול, מאז המלך שלמה, כל המלכים, היו צדיקים גמורים, היו גם מלכים רעים, היו גם רשעים.
כן.
אבל לא הייתה דיקטטורה. האתוס שלנו לא מאפשר, לא מאפשר קיומה של... אז אני, נכון, זו אמירה כללית, ואתה רשאי להמשיך לחשוש, שאולי יקום מנהיג, ביג דיל, קמה הנהגה, 64 מנדטים, רוב מוצק, ולא הצליחו להעביר חוק אחד. העבירו אחד, ומי ביטל אותו? ברוב של 15 שופטים, התפלגו הדעות שם. שיש כאלה, יש ביקורת לא פשוטה על פסק הדין הזה, שביטל את התיקון, את החוק היחידי בעצם. עילת הסבירות. שזה היה... לא יודע, אני לא רוצה לקרוא את זה פסק דין, זה היה מניפסט חברתי וגם אולי פוליטי נוקב, ואולי גם כתוב בטוב טעם, אבל אני לא מכיר, אם אני לא מצליח לשכנע אותך בעמוד השני, אז כל ה-600 עמודים הבאים רק מוכיחים שלא ניתן לשכנע. זה בעיה, זה בעיה. אני, אם אתה חושש מדיקטטורה, תחשוש מגוף שאיננו נבחר, שנטל לעצמו זכויות בלתי מוגבלות. זאת האמת.
יכול להיות שבאמת הטענה הכי טובה לזה, זה כאילו שבאמת עילת הסבירות לא עברה. אז ממה חששתם כל כך כל המחאות?
גם אם היא הייתה עוברת, לא הייתה דיקטטורה.
כן.
אבל היא לא עברה. היא לא עברה. זה לא בסדר. כי אני חושב שבית משפט הלך צעד אחד רחוק מדי. אגב, אם אני מרשה לעצמי להתנבא, כל מה שקרה כאן זה בומרנג אחד גדול, זה יחזור.
זה לא כבר חזר בשביל העשירי?
יש ציבור, לא, עוד לא חזר, כי השביל העשירי קטע את אותו טירוף שהתחולל במהלך אותה שנה 2023. אבל הוא יחזור, הוא חזר מהר מדי לצערי הרב. אני רואה את הדברים שמתרחשים מאז, אם יורשה לי אפילו לזה. אני לא מצפה, לא צופה טוב, ולא שקט, לא תעשייתי, ולא שקט מסוג אחר, בחברה הישראלית. אני מזהה את ניצני, זה כבר לא ניצני, ההתנגדות וההתנגשות והאימות שהם הולכים, הם בדרך. הם בדרך. הציבור הגדול שחושב אחרת, שלא יצא מספיק למאבק, מכל הסיבות שלא נדון בהם עכשיו, הוא יצא למאבק. הוא לא ישאיר את הרחוב ל... לא יודע איך קוראים לו, רדמן או רדמן או רדמון, אני לא זוכר את שמו.
כן.
הוא לא ישאיר את הרחוב לאנשים האלה. הוא כועס, הרי הציבור הזה. הוא חושב שהם הגישו נגדם כתב אישום, כאילו הם דיקטטורים. קטנים קטנים, הרבה דיקטטורים מסתובבים. מיליונים של דיקטטורים, כאלה מסתובבים בגוש הזה. והם כועסים. הם לא רוצים לקבל את המציאות הזאת. אתה רוצה, אתה יודע, מדברים על בחירות עכשיו. תיאורטית אני אומר את הדברים, אם זה היה תלוי בי. ואני בהנף קולמוס, משיכת קולמוס, הייתי יכול לייצר מציאות שמחר יש בחירות. הייתי רק מחתים את הצדדים, את שני הצדדים. אתם מתחייבים לכבד את תוצאות הבחירות למשך 4 שנים. אני יודע איזה צד לא יחתום על זה. זה הצד שלא קיבל את ההכרעה של הבוחר בבחירות מנובמבר 22.
מעניין.
ברור לגמרי. לא יחתמו. לא יחתמו.
כן, רק לא ביבי.
ודאי. אבל זה יותר גרוע מרק לא ביבי. ביבי גם יום אחד לא יהיה שם. ההתנגדות היא עמוקה יותר. כשקובי ריכטר אומר, אנחנו הביטחון ואנחנו הכלכלה, הוא הכריז מרד נגד כללים יסודיים בדמוקרטיה. אז כשהוא מדבר על דמוקרטיה, שיזכור שבמשפט הזה, הוא רמס אותה בעצם. מי שאומר משפט כזה, אנחנו, הוא דיבר על קבוצה קטנה, אנחנו ההון, אנחנו הכלכלה ואנחנו הביטחון. אז אם אנחנו הביטחון, אז תעשה ביטחון. אני רוצה לשמוע את נמרוד שפר, אלוף במיל, מדבר אחרת קצת. את האלוף עמי איילון, שהיה מפקד חיל הים, לשמוע אותו מדבר אחרת. את דן חלוץ, את יאיר גולן.
אהוד ברק.
את עמוס ידלין, את אהוד ברק. תדברו אחרת. הם לא מדברים אחרת.
האי ביקורת שלך על השלטון כאילו מוזרה לי?
לא, לא שאלת אותי.
לא שאלתי אולי
אם
בפועל.
אם יש לי ביקורת.
כי על השביעי לעשירי אני מניח שיש יותר, מאשר על הכל מה שהוביל לשנה האחרונה, אני חושב שיש הרבה אחרת על השלטון. אולי על זה אתה לא מסכים, אבל מאז השביעי לעשירי ומה שקרה שם, ואיך אתה חושב, מה הביקורת שלך על השלטון, אם היא קיימת בכלל?
באיזה נושא?
אז בוא באמת ניגע ספציפית במחדל, בשביעי לעשירי, במלחמה שנפלה עלינו, כל הדברים האלה.
תראה, תוצאה קולוסלית מחייבת, קודם כל חשיבה מחדש, ומחייבת גם צעדים מרחיקי לכת קולוסליים. ממש ברמה תנכית. זה כמו שאנחנו נפקח את העיניים, נעמוד מול במפרץ ים סוף שם, ונראה את הים נפקע לשניים, ועם ישראל הולך בחורבה ביבשה.
כן.
זה אותו דבר, מה שקרה שם. זה מפולת איומה ונוראה, שעוד יעסקו בזה כמובן, וזה לא מוגזם להגיד שזה אחד האירועים הקשים ביותר בתולדותיו של העם היהודי כמובן, חוץ מהשואה שהמספרים לא יכולים, אי אפשר להשוות, את השואה לא נשווה לכלום. ולכן זה מחייב צעדים. יש לי ביקורת קשה, יש לי ביקורת קשה בשורה ארוכה של נושאים. אני לא יודע אם תקום ועדת חקירה, למשל.
זהו,
כן. אני לא, אני אף פעם לא הייתי מאוהב ועדות חקירה. אני חושב שזה בזבוז עצום של משאבים, כסף, זמן, וניגוח, וממשלה א', שמכהנת, מקימה ועדת חקירה על ממשלה קודמת, והממשלה הבאה תקים על הממשלה האחרת. את החיסולים הפוליטיים האלה, אני לא רואה שזה מקדם לשום דבר. צריך לבנות מנגנון אחר של פיקוח שבודק את הדברים האלה. אבל נניח שתקום ועדה כזאת ביום מן הימים, וכנראה שתקום כי הלחץ מלמטה ידחף למקום הזה.
אתה בטוח? אני לא בטוח גם.
אז אני חושב שלא תהיה ברירה במציאות שלנו. לא מאמין שזה לא יקרה. ואז צריך לבדוק את כולם, את השלטון ואת כולם. כל אחד ואחד. לא רק בשבעה באוקטובר. אני לא מוכן לשחק את המשחק...
סכום אפס הזה.
כן. כן. ממש לא. אני מזהת על תהליכים, לא התהליכים של מישהו אחר, של יאיר גולן, אבל אני מזהה לאן זה יכול ללכת. כל מה שקרה ב-20 השנים האחרונות, אני באופן... אינטואיטיבי זורק פרק זמן כזה, שחמאס גדל. אז אני רוצה לבדוק מה שקרה. שהביא ליום הזה. זה תהליך רציף, שאם אתה תחבר את החוליות מלפני כ-20 שנה ועד היום, אתה תראה שחוליה אחרי חוליה, אחרי חוליה, אפשרו את מה שקרה.
איפה אז. התחלת את ה-20 האלה?
סתם, זרקתי את זה. אני עמדתי 20 שנה, כי פחות או יותר ההתנתקות הייתה שם.
הבנתי. היציאה... יש שיקחו את זה אחורה לאוסלו ל-30 שנה.
כן, יכולים גם לקחת את זה גם לשם. אבל שם זה כבר יהיה יותר רעיוני. אבל מה שקרה כאן, כי אוסלו היה מהלך יותר גדול. ההתעסקות עם עזה, ועם החמאס בעזה, מאז הוא נבחר. והוא שולט שם ב-20 השנים האחרונות או קצת יותר, משם צריך לבדוק את זה. את כל הממשלות שהיו שם, את כל הפקידים הבכירים, שרים, נבחרי ציבור, יועצים למיניהם, אנשי צבא, רמטכ"לים, שרי ביטחון, קציני מודיעין, גם חלק מהם יושבים באולפנים עוד היום, שמנדבים עצות בלי סוף, וכל יום אני שומע מהם ניתוח שסותר את מה שהם אמרו לפני חודש, חודשיים ושלוש וארבע שנים וחמש שנים ו-20 שנה. אף אחד לא בודק את זה. בודקים את זה, אבל לא מספיק. את כולם אני רוצה לבדוק. מה כל אחד תרם למה שנהוג לחנות היום הקונספציה של חיזוק החמאס. אבל אני חושב שזה להעמיד ולהקטין, לבדוק את הקונספציה, כאילו שחזות הכל זה בתפיסה הזאת, זה הרבה יותר רחב. וכמובן מה שקרה בשישה, שבעה לזה, וכמובן מה שקרה בשנה האחרונה, במחאה, וכמובן מה הייתה ההשפעה של סרבנות, שהייתה, שנאמרה, שנעשתה. יש לזה, לתהליכים החברתיים האלה, יש משמעות פוליטית. איך אפשר לא? אז אם אתה שואל, האם אני מבקר את הממשלה הזו, כן לבקר. אם יש במשמרת משהו, אז יש לך לבדוק אותו. ודאי שיש לי ביקורת.
אבל האם אתה א' חושב שמערכת המשפט, או שזה בכלל לא אחריות של המשפט, אבל תצליח לתת דין לכל מי שמנית עכשיו, שזה באמת המון אנשים.
תראה, מה זה מערכת המשפט?
אולי זה לא התפקיד שלה, כן?
מה זה מערכת המשפט? יש לך, קודם כל ועדה כזאת, סתם בצד הטכני, זה שנים של עבודה. אז אתה מדבר על תהליך, אם הוא התחיל היום, הוא ייגמר בעוד 5 שנים. כן. ראית, 3 שנים לקח על ועדה קטנה, שבדקה נושאים מאוד נקודתיים של הכשל שהביא לאסון במירון. אז לכן, לך תדע מה יקרה בעוד 5 שנים. אבל אין להם כלים, זה לא ועדות שיש להם כלים ממשיים. ועדת כהן, ב-82, בעקבות הסברה בשטילה, הדיחה, הביאה להדחתו של שר הביטחון, ושהוא לא יוכל להיות שר ביטחון לעולם, את אריאל שרון. מה קרה 20 שנה אחרי? הוא היה ראש ממשלה, אחד הפופולריים ביותר. איזה משמעות יש לזה? עכשיו, מה המסקנות? נגד כל מיני נבחרי ציבור וקציני משטרה. זה לא יוכל להתמודד, הוא כבר פרש. זה לא יוכל לחזור לתפקידו, אז הוא לא יחזור לתפקידו. הוא לא יהיה רב במקומות הקדושים. נו, ביג דיל. אחריות אישית, אוקיי, אז אמרו אחריות אישית, ושם זה מתחיל, ושם זה נגמר. לא זה מה שאנחנו צריכים. מערכת המשפט, זה לא מערכת משפט, זה מערכת שממנה ועדת חקירה. מערכת משפט לא הולכת לשלוח לכלא. את ההבל שהשמיע יאיר לפיד, כשהוא אמר, בעולם מתוקן או משהו כזה, הוא אמר, ואם הוא היה אזרח רגיל, נתניהו אחרי אסון מירון, היה צריך ללכת לבית סוהר. נו, אז הגיג הנפלא הזה, מה הוא תורם למה?
אבל בלי עזוב בית סוהר, מה אם כאילו...
אחריות ציבורית.
כן, מלחמת יום כיפור.
אחריות ציבורית. כן. אבל הנה, קח דוגמה. קח דוגמה, מצוין, ועדת הגרנט, מה עשתה? מה עשתה? מה עשתה ועדת הגרנט שהטילה את כל האחריות על דדו, הקצין המעולל, הגיבור הזה, שהציל את ישראל במלחמת יום הכיפורים, ונקטה את הדרג המדיני. מה יצא? וכולם ידעו שהדרג המדיני הוא השם.
אבל הדרג המדיני, לפחות גולדה עזבה.
עזבה כי הציבור...
זה לא הציבור.
כי היו בחירות. והיה כבר הכתובת על הקיר, והיועץ המשפטי הצעיר והנמרץ, והמקסים, אהרון ברק, פתח בחקירה, בדיוק אז, נגד השחיתות של מושחתים נמאסתם, מודל 70, שנות ה-70, של מפאי, של מפלגת העבודה, של כל הפקידים המושחתים, הנגידים למיניהם שהלכו לבית סוהר וכו' וכו'. אז היה ברור שהולכת להפסיד, אז היא הפסידה. אז היא נפלה, וב-77 היה לנו שלטון שכמעט לא התחלף מאז ועד היום, כן. של ממשלות הימין מאז מנחם בגין. אין איזה משמעות, לא זה הכלי לפתור איתו עניינים. אחריות ציבורית, לא ציבורית, את מי זה מעניין במובן הזה? אחריות תבדקו כדי לתקן, שלא תקרה תקלה. אז ועדת הגרנה תקנה מה? אמרה שצריך לבדוק את הימחים, אמרה את יחידות, את מחסני החירום, ולהיות מצוידים, וקו בר לב לקה בקונספציה שגויה, וכשסבירות נמוכה למלחמה זה בעיה, תמיד תבדקו, ומה פתאום איזה סגן צעיר, סגן סימן טוב, הוא רואה את מה שבדיוק התצפיתנית באוקטובר 2023, ראתה, אבל אף אחד לא ראה למעלה. כל הדברים האלה נאמרו גם אז. מה קרה 50 שנה אחרי זה? אתה תשמע את האלוף יצחק בריק, שהלך והגיש דוח על כשלים ועל חוסר מוכנות של הצבא, ותראה מה הוא אומר על רמטכ"לים ב-20 שנה האחרונות. מי היה שם? בוגי, בני גנץ, כוכבי, אייזנקוט. חלק מהאנשים האלה, או לפחות לגבי אחד מהם, ההתייחסות הייתה שנפנפו אותו מה רוצה מאיתנו הזוי הזה? לא חלפו ימים רבים, והגיע 7 באוקטובר. ואז שום דבר לא עבד באותו יום. שום דבר לא עבד באותו יום. אז ברור שכולם אחראים וכולם אשמים. צריך לתת על זה דין, דין הבוחר. שעוף. מי שצריך לעוף, שעוף.
ברמה ציבורית?
בהחלט.
זהות שלנו?
בוודאי. נעיף אותם. לא, גם יכולים להיות, יכולות להיות מסקנות אישיות, אופרטיביות. במובן הזה, אני, זה בסדר גמור. תבדוק מי אחראי. אבל אני לא רוצה עולם מושגים גמיש ואלסטי, שאני יכול לנסח, תשמע, יש תפיסות פילוסופיות כאלה, אני חושב שמי שאחראים להם זה ויטגנשטיין ב-120, שמדבר על אני כבר לא זוכר חוקר לזה, לינגוויסטיק גיימס, משהו כזה.
משחקי לשון.
משחקי לשון. והפילוסוף הוא אולי החשוב ביותר ב-120. איך המציאות נבנית ממשחקי הלשון שלנו? אני לא רוצה את הגמישות הזאת, כי זה מייצר לי מציאות מדומה, או מעלים לי מציאות אמיתית. לבדוק מי אחראי? כן. לבדוק לי מין שרשור אחריות שהוא לא, שהוא מצוי רק בתודעתו של מנסח המסמך, אני עם זה לא חי בשלום. תבדקו מי השם. תבדקו את כל החיים, ואם כולם החיים, 120 חברי כנסת, למשל, אז כולם הולכים הביתה. יבוא דור צעיר. הלוואי.
הלוואי.
הלוואי. אני רואה את המחאה, אני רואה דבר אחד טוב במחאה, משני הצדדים, מימין ומשמאל. אני רואה את הצעירים והצעירות האלה, ואני מת עליהם. אני לא מסכים עם חלק מהדברים, ואני מת עליהם. אני אוהב אותם. אני סוף סוף רואה צעירים, כמו ב-68, עם דני האדום, ברחובותיה של פריז, יוצאים ומוחים.
אכפת להם.
אכפת להם. יוצאים וזועקים. אני רוצה לראות אנשים ש... מין צעירה כזאת, נאה וידועה, ג'יין פונדה, יוצאת ונלחמת נגד מלחמת וייטנאם. נגד ההרג הבלתי נתפס של מיליונים בווייטנאם על ידי אמריקאים. למה אתם הורגים שם? בוא נחשוב. אני רוצה את זה, אז אני רואה את זה, אני אומר, הלוואי, שהצעירים האלה יחליפו, ייכנסו לחיים. כי חיים פוליטיים זה דבר לא נחמד ולא נעים, תיכנסו. ואני מזהה את התהליך, הלוואי שהם לא ירדמו.
אתה חושב אבל שזה באמת יקרה?
של כניסה של צעירים?
לא, דווקא העזיבה של הדור הנוכחי. אני רואה אותם לא עוזבים את
הכיסאות. לא תהיה ברירה. אני חושב שהתהליך הזה הוא חזק מאוד, ואני מזהה אצל הרבה מאוד אנשים צעירים, אידיאליסטים שאכפת להם, מכל המחנות. אני רואה את זה אצל החרדים, אצל החילוניים, אצל השמאליים, ואצל הימניים. אני רואה את זה בכל מקום. אצל המתנדבים למיניהם, בכל תחום. מי זקה וחלה בסיירת מטכ"ל וכל מיני אנשים, מההתיישבות העובדת, מהקיבוץ, מהכפר ומהעיר. אני רואה את זה. אני רואה את זה. אני רואה חבר'ה צעירים, ישבו אצלי בבית, חבורה של 20 צעירים, אחד מהם, כולם בני 27, 6-7. אחד סגן טייסת בחיל אוויר, טייסת קרב, כן? והשני מפקד, קצין בכיר, סרן, רב סרן, בסיירת מטכ"ל או אחרים, ואני רואה, אני בטוח שחלקם לא מסכימים שהם נמצאים בצד מסוים, אבל זיהיתי לעת של אהבת המולדת הזאת, אהבת המדינה הזאת, ולהגן עליה. אני רוצה אותם בתוך החיים הציבוריים.
אמן.
אני ממש רוצה אותם שם.
אמן. טוב, ואנחנו בנימה זאת, נראה לי הגענו ממש לקצה. אני ממש מעריך את הזמן שלך, ותודה רבה שבאת, היה באמת מרתק. זהו, תודה רבה לכל מי שהזין וצפה. ותודה רבה לעורך דין ציון אמיר.
תודה רבה לך.